ובכן, מוריי ורבותיי, עברנו את ימי החגים הנפלאים. וכל חג יש לו כבודו בפני עצמו. אבל כולם היו מלאים תפילות, ונקווה מאוד שהתפילות הללו יעלו למעלה, ויעשו פירות ופרי פירות. ואמרנו, אולי נדבר היום כמדי שנה בשנה, בענייני התפילה. אבל עם קצת דברים חדשים קצת, כדי שלדעת מה זה מעלת התפילה, רבותיי, וגם עצות שכתבו הראשונים לגבי גם קבלת התפילה, וגם שאדם יכוון בתפילה. ואומר לכם את האמת, שכתבתי את זה לעצמי, לא לכם. כי אני, כולנו צריכים חיזוק בעניין הזה, וזה מאוד כואב. קודם כל, יש לנו תנא דבי אליהו. אליהו הנביא. מה יש יותר טוב מלהתחיל באליהו הנביא? הוא בתנא דבי אליהו רבן פרק ג' כתב דבר מבהיל מאוד. אמר שלעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לשבת בבית מדרש שלו. זה חידוש, יש לו לקדוש ברוך הוא בית מדרש, אתם שומעים? אז עכשיו הבנתי, הרבה פעמים, לפעמים הוא נוסע במונית, הוא אומר לו, תיקח אותי למקום. הוא אומר, לישיבה של הרב זה וזה, לבית הכנסת של זה וזה, אני אומר לו, רק קדוש ברוך הוא, אין לו ישיבה. היום נהיינו, הכל זה שייך סקטור, זה שייך לזה, וזה לא נכון. אנחנו כולנו עובדים את השם יתברך. יהיה בית הכנסת של תימנים, של עיראקים, של אשכנזים, של חסידים, כולם פללים לשם יתברך. זה לא בית הכנסת של, זה טעות להגיד של. תגיד שם של בית הכנסת, או באיזה רחוב. אבל כאן כתוב בית המדרש, יש לו לקדוש ברוך הוא. והוא יושב, כתוב כך, בצדיקי עולם, תשמע איזה מילים, צדיקי עולם. זאת אומרת, כמו אברהם אבינו, תנאים, האמוראים, הנביאים, הזקנים, שבעים סנהדרין, נושאים ונותנים לפניו, יושבים לפניו ונושאים ונותנים לפניו בדברי תורה. כל מיני סוגיות הם מעלים שם. ומה הם לומדים? הוא מונה שם מקרא, משנה, הלכה, אגדות, ואומרים על תמה, תמה, ועל טהור, טהור. טוב. והנה, הוא אומר, ומביאים שם, מביאים שם את הרשעים לדון אותם. מה עם הרשעים? ואז יש רשע, לא עליכם, שולחים אותו, כך אומר, 30 יום לגיהנם. זה עוד מצב טוב. השם ישמור, שם השעה אחת של גיהנם, הגמרא אומרת, כמו כל ייסורי העולם הזה. אחר כך יש 60 יום. יש 3 חודשים. יש יותר חמור 6 חודשים. ויש 12 חודש. ונעשים אפר. אחרי זה הוא ממשיך ואומר, עומדים הצדיקים ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, האנשים האלה, הרשעים ששלחת אותם לגיהנם, תשמעו איזה מילים, היו משכימים ומעריבים לבתי כנסת. זאת אומרת, היו הולכים בבוקר בשחרית להתפלל, היו הולכים בערבית להתפלל, מנחה בערבית. אז מה יהיה איתם? יישארו שם? מיד
זה אליהו הנביא שואל את הקדוש ברוך הוא?
סליחה?
זה אליהו הנביא שואל את הקדוש?
לא, לא, הצדיקים. צדיקים, אחרי שהם לומדים איתו, הם מזכירים לו, אומרים לו, ריבונו של עולם, אבל הם הלכו לבית הכנסת. אומר להם הקדוש ברוך הוא, לכו ורפאו אותם. עשו להם רפואה, למה הם צריך לרפות? יש חלק מהם, נהיו אפר, אפר. אז הוא אומר להם, לכו ורפאו אותם. והנה, בוא בוא, שפה, הנה כאן, הכינו לך מקום מששת ימי בראשית. עד שבא איזה אורח. אז זכו ורפאו אותם. טוב, אז הם הולכים, אומר אליהו הנביא, ועומדים על אפרם. מי הוא אפר? והקדוש ברוך הוא שם בהם נשמה ומעמיד אותם. כל זה כתב אליהו הנביא, שנדע מה זה המעלה של אדם שמתפלל, העלה של אדם שהולך לבית הכנסת. ואחר כך מביא, יש גם מדרש תהילים פרק פ"ח, שם יש פסוק, פסוק אומר, תכף אני אמצא לכם אותו, איך כתוב שם? הוא בבוקר תפילתי תקדמקה. איך זה מתחיל? נו? לא, תמיד צריך לדעת את הרוורס. תמיד היו אומרים, שהיינו ילדים, היו בוחנים אותנו, אומרת חצי הפסוק השני, תגיד אתה את הראשון. זה לא חוכמה, אני אומר את הראשון, אתה אומר את השני. עשרה יושבתך, עוד לא נחסה לה. אבל נגיד, הוא יגיד, יברכו שם כבודיך. איך מתחיל הפסוק? נראה אותך תגיד. טוב, אז זה עוד קצת. המדרש אומר שמה שיש מלאך הממונה,
ואני אליך אדוני שיבעתי ובבוקר תפילתי
תקדמך. יופי, אם לא היה ספר אתה, אז אנחנו היום במצב לא טוב. קראתי עוד פעם, תקרא.
ואני אליך אדוני שיבעתי,
אדוני שיבעתי ובבוקר תפילתי תקדמך. שתי נקודות. אז הוא אומר, ברוך הוא אומר ועושה, יש מלאך שממונה על התפילות. בהמשך הייתי המפרשים כתבו, זה המלאך שמו, אומרים אותו בקיצור סנדל, סמך נון דלת למד פה וו נון. זה מלאך ממונה מיוחד על התפילות, והוא ממתין בכל תפילה ותפילה שמגיעה כנסת אחרונה של ישראל. זאת אומרת, יש תפילות שחרית, אז הוא לוקח תפילה אחרי תפילה. יש כאלה מתפלים מיין של תרח. אז כן, אחד שאל אותי היום, הוא פועל בחמש וחצי לפני עלות השחר אצלם. האמת שאפשר להקל, יש עלות השחר, יש מי שסובר שהיום זה אפילו 5:10, תלוי לפי איזה שיטה, יש 3 שיטות. אמרתי לו שבדעבד אפשר להתחיל את התפילה אלוקנו וכו'. הוא מסכן חשב שאפילו ברכות השחר לא. אמרתי לו לא, ברכות השחר איך שאתה קם בלילה אתה יכול לברך. אשריהם ישראל, תראה, שואלים, אשריהם אלה הפועלים שהולכים לעבוד ומתפללים, מי יודע כמה שווה התפילה שלהם, אשריהם ואשרי חלקם, נכון או לא? מה אתה מדבר באמצע? אז הוא אומר שהמלאך הזה שהוא ממונה על התפילות, הוא מחכה עד התפילה האחרונה של שחרית, אבל לא אלה שנפלים ב-12, הכוונה עד סוף זמן תפילה, וקושר מחבר את כל התפילות ועושה מהם עטרה, כתר בראש של הקדוש ברוך הוא, ומכל בית הכנסת ובית הכנסת עושה איזה יהלום או איזה פנינה או איזה אבן יפה יקרה, ושם אותה בכתר וקושר את זה לשם יתברך, שנאמר ברכות לראש צדיק. אז תאר לך מה זה תפילה במניין, תפילה בציבור, איזה דבר זה. אדם צריך לדעת שאני כעת מתפלל, אני עושה כתר לשם יתברך. אז איך ייראה הכתר? אז אם אני מכוון זה מאיר, אם לא זה חס ושלום, איזה בושה וחרפה. אז צריך להיזהר, להתפלל כמו שצריך ובכוונה. הוא אומר, עדיין הוא דכתיב, ובבוקר תפילתי תקדמקה. אז הוא דורש את סוף הפסוק, הוא לא דורש את התחלת הפסוק. טוב, מה עוד? אז הרי קנתי, עליו השלום, היה מקובל גדול לפני 700 שנה, רבנו מנחם מרקנטי. רקנטי זה אזור במדינת ספרד, והוא היה יודע את כל הזוהר בעל פה. וחיבר פירוש על התורה כולו מתחילתו ועד סופו על פי הזוהר הקדוש. שם בפרשת וירא מצאתי שהוא כותב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עושה חקירה מדוע אנחנו בשבת מתפללים תפילה שוחרית, תפילה חשובה מאוד, ודאי אשמח השם, אתן חלקו וכו', אחר כך קוראים בתורה, אבל לא אומרים כתר רק במוסף. למה משאירים את כתר למוסף? אז אומרים כתר ייתנו לך. נכון ששמע ישראל, זה כבר הגמרא אומרת, שאז הפרסים שלטו פה, מה זה פה? בבבל, ולא נתנו לישראל להגיד שמע ישראל בבוקר. אז לא אמרו להם חכמים, אל תגידו. אז היו מדלגים על שמע ישראל בשחרית, עם פנים שחרית, מוצאים ספר תורה, אחרי זה השוטרים היו הולכים להם, אחרי זה תקנו להם להגיד את זה במוסף. אז במוסף היו אומרים את כל השמע ישראל. לכן אנחנו אומרים, מקומו יפן ברחמה לעמו, המייחדים שמוע בבוקר כולם תמיד, אומרים פעמיים באהבה, אומר שמע ישראל, והיו מעריכים, אומרים את כולו. לכן נסיים, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא משהנו, אני השם אלוהיכם. ככה היה, למה? היה שלטון פרסי, מה שמו, יוז גדר, כנראה הוא היה יזדי. והוא גזר גזרה שלא יגידו שמע ישראל. גם גזר עוד גזרה אחר כך שלא יקראו בתורה, אז תקנו במקום זה הפטרה. אחר כך גזר עוד גזרה שלישית שלא יגידו קדושה, אז תקנו לומר את זה בעובה לציון. ובשבת דחו את זה למנחה. אז אומר רבנו ארינו, אבל עכשיו אין גזרה. אומר אפילו שהגזרה התבטלה, אז התקנה נשארה. אבל רבנו ארינו אומר לא בגלל זה. בגלל שאנחנו, אז היה עדיין דורות של גדולי עולם. היה להם כוח ויכולת להשיג את האור כבר באמירת שמע ישראל בשחרית. וכן היה להם כוח להשיג את האור בקריאת התורה. וכן בקדושה של הבוקר. אבל אנחנו דורות חלשים, מדבר על לפני 500 שנה, לא נוכל להשיג את האור, אלא אם כן נאמר את זה עוד פעם. אז תראו כמה המעלה של זה חשובה. אז הוא אומר, למה תקנו כתר? אבל כתר זה לא שייך. שיגידו בשחרית כתר. למה בשחרית אומרים, נקדישך ונעריצך? אז הוא אומר, בגלל זה, כיוון שאני מתפלל שחרית, כל אחד מתפלל בשעה אחרת. אחד מתפלל בנץ, אחד מתפלל שעה אחרי הנץ, אחד בשבע, שבע וחצי. היום עד 8:30, עדיין לא הגיע הזמן, סוף זמן קריאת שמע. אז הוא יכול. אז כל אחד יש לו שעה אחרת. אבל, בוא נגיד למשל, בסוף, אחרי זמן קריאת שמע, כבר כולם סיימו שחרית. אז רוב בתי הכנסת סיימו, לכן אנחנו אומרים, כתר להורות שעכשיו קושרים את הכתר לקדוש ברוך הוא. כך כותב הרי קנטי. ולכן אומרים כתר במוסף. אומר ותדע שהמילים, כל מילה ומילה שאתה אומר במוסף, זה מרגלית שאתה שם בכתר של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, התאמץ האדם מאוד באמירת כתר, והנה יש לנו כעת יומיים ראש חודש השבוע, ברוך השם הבא עלינו לטובה ממחר בלילה. אז בא ראש חודש, יומיים אומרים כתר, גם אז, אפילו שאין שם שמע ישראל, לא קשור לשמע ישראל, אבל אומרים כתר ייתנו לך. לכן אפשר. מעניין שהגאון הרב משה פיינשטיין נשאל את השאלה הזאת. זה קורה לפעמים בן אדם בראש חודש לא יוצא לו להתפלל עם במניין ספרדי, אז רוצה להתפלל מניין ליטאי נגיד, או של בלדים, אני יודע, הם לא אומרים כתר, הם אומרים נקדש את שמך, או נקדישך ונעריצך. האם הוא יכול להגיד כתר או לא? תענה לי. אז אומר הרב פיינשטיין שאתה יכול להגיד, כמו שאתה אומר בינך לבין עצמך. אני לא, זה לא אגודות אגודות, הם בזה לא תתגודדו. אני, ואפילו שהוא היה ליטאי, משה פיינשטיין, הוא אומר, אתה יכול להגיד כתר בין, בינך לבין עצמך. ואפילו שהם, זה אחר כך, יחד אומרים, יחד כולם קדושה יחלש אלשו כדבר האמור. אתה תגיד. ושתגיע לקדוש קדוש, תגידו ביחד. אין בזה כלום. זה לא נקרא, לא תתגודדו. אבל העיקר, אמירת כתר היא כל כך חשובה, עכשיו התגלה לנו. עכשיו עלה, יש פסוק באיוב. איוב אומר, אתה למדת פעם איוב? חלק. איוב בפרק למד וב. איוב אומר כך, היערוך שועך לא בצר. מילים מאוד קשות. באיוב זה, אם מי שרוצה לדעת לשון הקודש, את הפירוש שלהם, יש הרבה מילים שהן נדירות ולא מופיעות בתנך בכלל, רק באיוב. היערוך שועך, שועך זה תפילה, לשון שבעה. לא בצר, מה זה לא בצר? גמרא מפרשת במסכת סנהדרין, בא רבי אלעזר ואומר, זה לא חוכמה שאדם יש לו חולה לא עליכם, או מצבו הכלכלי לא טוב, או יש לו בן לחתן והוא לא מוצא לו שידוך, או בת רווקה שהתבגרה, ואז הוא הולך להתפלל, בוקר טוב, מה באת עכשיו? כשהילד עוד קטן, כשהוא עוד תינוק, תבקש עליו שיגדל, יהיה בן תורה, ושימצא אישה, ואיך אנחנו אומרים בשעת ברית מילה? כשם שנכנס לברית, כך יזכה להיכנס לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים. ככה אנחנו אומרים, נכון? אז כבר שהוא בגיל אפס, הוא בן 8 ימים, אני מתפלל עליו. אומר אותו דבר, מחכים שבן אדם יהיה חולה להתפלל. והיום מחכים לא רק שיהיה חולה, עד שהרופאים אומרים שקרסו המערכות, פתאום אתה רואה מודעות, התפללו. ואחרי יומיים הוא מת, וכולם אומרים, איפה התפילות? אלה שהוציאו את המודעות, הם הטיפשים. למה? למה אתה מחכה שקורסים המערכות? תתחיל כבר איכשהו, אתה רואה אותו קצת חולה, תתפלל עליו. ולא רק קצת חולה. אומרת הגמרא בסנהדרין ממדלת, אדם שהוא בריא צריך להתפלל שהוא לא יהיה חולה. אנחנו הבריאים צריכים להתפלל כל יום שתשמור אותנו מכל מיני חולאים, מכל מיני מחלות. למה? הוא אומר, עכשיו בקל אתה יכול לתקן ולמנוע את המחלה. אבל אם חס ושלום בן אדם חלה פתאום, כמה זכויות צריך, כמה תחנונים, כמה תפילות, ואולי. כולי היי ואולי. אז זה מה שאומר איוב, היערוך שועך לא בצר. אל תחכה שיהיה צער ותתפלל. אין תמיד תתפלל, אז הוא מתפלל רפאנו, בקש רפאנו, חונן הדעת, אני מבקש מעכשיו דעת, אפילו שאני עדיין לא, אפילו ילד קטן עוד, הוא צעיר, תלמד אותו, לבקש מהשם יתברך חוכמה, בינה ודעת, ולא לחכות עד שהוא יתבגר או עד שיגדל, או עד שאני יודע מה יגידו לו שהוא צריך אבחון, לא. והגמרא מביאה ראיה מאברהם אבינו. אברהם אבינו עליו השלום, שהתפלל בין בית אל ובין עי. מה היה שם להתפלל? שואלת הגמרא. אלא הוא התפלל על זמן יהושע בן נון. בזמן שיבוא יהושע, הוא התפלל וביקש שישראל יוכלו לעמוד מול האויב. ואם לא היה מתפלל, לא היה נשאר מישראל חס ושלום אפילו אחד. אותו דבר יש לנו מדרש, המדרש אומר שרה ממנו שלקחו אותה לבית פרעו, זוכר את זה? שלקחו את שרה לבית פרעו, ותוקח האישה בית פרעו, והייתה בלילה יושבת ובוכה מתפללת, זה היה ליל פסח, וכל רגע שהיה בא פרעו נוגע, רוצה לגעת בתכשיט זה ותכשיט זה, המלאך היה מכה אותו, והיא הייתה אומרת המלאך האח, והוא מכה. אז מה התפללה והתחננה? היא ידעה ברוח הקודש שיוסף הצדיק בעוד כך וכך מאות שנים יגיע לכאן, ותבוא אשתו של פוטיפר ותנסה לפתות אותו, וכל הלילה שרה התפללה שהוא לא ייפול בידיים שלה, ואם שרה לא הייתה מתפללת חס ושלום יוסף היה נופל, ואם חלילה הוא היה נכשל כולנו היינו נכשלים, כי האחים מכרו אותו, הם גרמו לו את כל זה. זה סוד מכירת יוסף. אז מכאן למדנו שאדם צריך להתפלל לפני שתהיה צרה. לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, לא יחכה שיהיה צרה, אלא לפני כן כבר צריך להתפלל, ועוד צריך מאמץ בתפילה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה זה מאמץ? אתה מתפלל, אז תפלל קצת יותר בכוונה, תחף, תפעיל את המנוע, תעביר הילוך, תנחלו, תנחץ על הגז. הבנת? אין משטרה היום. מאז שאלשך בא, וואלו, אין שוטרים בכלל. יש מצלמות במקום שוטרים. כן, שוטר מקרטון. מה רצית אתה?
לגבי כתר.
מה?
לגבי כתר, כתר.
כתר, מה נזכרת עכשיו מכתר?
הוא לא דיבר על זה.
דיברתי על זה, גם שבוע שעבר דיברתי משהו אחר, נו. כן, כן.
בשמחת תורה שאומרים כתר, שמע ישראל, בן אדם חותמים אותו.
ו?
בן אדם חותמים אותו בשמע ישראל.
חותמים אותו, נו.
עכשיו אחד מתפלל ב-10, אחד ב-8, אחד, אז כל אחד בשעה
אז מה עשבת? כל אחד חותמים אותו מתי שדנים אותו. בראש השנה יומיים, 48 שעות. את כולם דנים באותו רגע? כתוב, כולם נזכרים בזכירה אחת. אבל כל אחד ברגע אחר, בשעה אחרת, מה הבעיה שלך? מה, לבית משפט לא הולכים לבית דין. יש תור. פעם פותחים את התיק של זה, פעם התיק של ההוא, כל רגע משהו אחר. מה הבעיה? בסדר? אז הוא אומר... פעם אחרת תשאל מיד כשהתנור חם, לא כשהוא מתקרר. אז הוא אומר, אם ככה, תבין כמה אדם צריך להתפלל לפני. והמאירי עליו השלום, שם במסרת סנדרין, הוא אומר שיזהר האדם שלא יחכה לצרה. תמיד אדם צריך לחשוב שהיום יום כיפור, והנה דנים אותי, והנה חס ושלום דנים אותו וחלילה. מי יודע מה איתו, מה עם אשתו, מה עם בנו, מה עם משפחתו, מה עם ביתו, מה עם רכושו, מה עם בריאותו, מה עם חינוך הילדים. ותמיד יבקש ויתפלל ויתפלל ויתפלל. ולא יחכה אחרי שיהיה צרה ויקדים ויעשה מצוות. הוא אומר, ומצוות ירחוש לו סניגורים למעלה. למה אדם לא יודע מתי תופסים אותו פתאום, מתי בולשים אחריו. ומתי פותחים את הפנקסים שלו? ואז אם יש לו סניגורים שהוא יכין את עצמו כמו שצריך, הם עומדים ומתפללים בשבילו. אבל אם לא, חלילה וחס. וכתוב בגמרא בפירוש, למדנו את זה, שיהיה אדם מתפלל, שיהיו הכל עוזרים ומסייעים אותו מלמעלה. אנחנו צריכים הרבה סיוע מלמעלה, מלאכים. מה זה המלאכים? מה באדם לעשות? הם סניגורים, הם מזכירים את המצוות שאנחנו עושים. אפילו אדם הולך לבית הכנסת, כל צעד וצעד, הוא מקיים מצוות שכר פציעות. לכן צריך להיזהר מאוד שאדם יתפלל לפני שיהיה חס ושלום. לכן המהרש"א גם כותב, על זה תתפלל גם. הוא אומר, גם על זה צריך להתפלל. מה? שיהיה לי תמיד סניגורים למעלה. ולכן אסור לאדם לבקש, כך כותב הגאון רבי יוסף חיים, שיגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני באתי בית הכנסת, התפללתי היום ונתתי צדקה, בבקשה ממך בעבור הצדקה שנתתי, בעבור התפילה שהתפללתי, תעזור לי. אומר, אוי ואבוי, מחרת ברגע אחד כל המצוות שלך. לא, תבקש תמיד מתנת חינם. מאיפה למדנו? ממי למדנו? נו, יתרו, אתה היום לא בעניינים, אני יודע. מה, אתה דואג מי בחר ראש מועצה?
אין אצלכם.
אין אצלכם? נו, אז על מה אתה דואג? מי יהיה ראש ממשלה? למדנו משה רבנו, יפה, אבל למדנו מרבי עקיבא. הגמרא במסכת תענית אומרת שהיה פעם עצירת גשמים, והעמה ירד לפני התיבה רבי אליעזר הגדול והתפלל 24 רננות ולא נענה, עד שהוא ירד, הוא גמר, הוא סיים את התפילה, את חזרת השעת. אז עלה רבי עקיבא ואמר, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו לא מלך אלא אתה, אבינו מלכנו חוננו ואנו, כן באנו מעשים. הוא אמר, אנחנו לא עשינו שום מעשים טובים, עשה אמנו צדקה וחסד למען שמך גדול והושענו. כך אומרים בסליחות, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחמנו לפניך, כי על רחמך הרבים. אז לכן אדם יבקש, כך אומר רבי יוסף חיים, שלא יבקש בשביל המצוות, אחרת הוא יישאר ריק, לא יהיה לו משהו שישמור עליו. אתה את המצוות תשמור, שישמר לך לדורי דורות, גם לבניך ובני בניך, גם הם צריכים זכויות. אבל אתה תבקש מהקדוש ברוך הוא הכל חינם, כמו אני שעומד בפתח, איך בתפילה שמה הוא אומר החזן? אבו כעני שואל על פתח אנא שערי רחמים לנו תפתח, נכון? אז ככה צריך לבקש, בקש כמו אני. כן, זהו, אתה באת לשיר, אני יודע את זה. זה לא צריך ל... כן. או סיפורים או שירים הוא רוצה, כן. שירים וסיפורים. אז בקיצור, זה הסוד. עכשיו, אמרנו עצות, איך נתפלל ונתפלל כמו שצריך. רבי חיים ויטל עליו השלום כותב שלפני העמידה יחשוב אדם שהוא מת. מת. די, מוות קליני. אז אין לו דאגות ואין לו שום עניין ולא משפחה ולא לא קרובים ולא בעיות ולא מס הכנסה ולא ארנונה ולא שום דבר. ואז הוא שוכח מהעולם הזה לגמרי, תתנתק, אבל ממש מת. ואז תתחיל להתפלל, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, שומע? אתה מתחיל לישון שינה אחד מ-60 במיטה, לא מדובר על שינה, מדובר שיעשה עצמו מת. ואז יכוון והתפלל. המאירי כותב עוד דבר, התפלל במקום קבוע, לא כל פעם בית הכנסת אחרת, ולא באותו בית הכנסת תחליף את המקום, אלא במקום קבוע, וזה סגולה לכך שזה הוא יוכל לכוון בשעת התפילה, כי זה המקום הקבוע שלו, אז יש לו יישוב הדעת. והרב דרך החיים הביא 10 עצות שהתפילה תתקבל, והוא יתפלל בכוונה עם חשק. התפילה, העצה הראשונה הוא אומר, ילמד תורה לפני התפילה. לכן תראה כמה אשריהם אותם שמשכימים בבית הכנסת, באים לפני התפילה, לא הולכים ישר לקיוסק איפה שיש קפה ותה, אלא דבר ראשון הם באים, אתה שומע יוסף? אלא דבר ראשון הם לומדים תורה, כמו שיש בהרבה מקומות, יושבים ולומדים עד שמגיע זמן תפילה, ואז תשמוע אל הרינה ואל התפילה. רינה זו תורה, שנאמר קום אירוני בלילה לראש השמורות. אז אשרי מי שקם ב-2-3 לפנות בוקר, יושב לומד, ואחרי זה מגיע הזמן תפילה, איזה יופי, הוא נכנס ישר מהתפילה ללימוד, מהלימוד לתפילה, ואז הוא מתפלל והתפילה מתקבלת. דבר שני, הוא אומר, תתפלל בצורה של תחנונים, לא בצורה של דרישה. יש כאלה אומר, בוא נקרא שערי שמיים. מה תקרא? מי אתה שתקרא? ומה פתאום אתה קורא את השמיים? שוגע? תקרא את המסטין, את המסטינים, אבל לא את השמיים. זה נהיה כבר סלנג של אנשים חרדים, אלק. זה חרדים מחאות כפולות. אני קורע את המקטרגים, אבל השאלה אם יש לך במה לקרוע אותם. תביא איזה מספריים, תביא איזה סכין שתקרא אותם. אתה צריך משהו, אז תשים תורה, תתפלל בדרך של תחנונים. תגיד הקדוש ברוך הוא, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו, ולא, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו רק אין עבודתך. מה אתה בא פה לדרוש דרישות, מה אופוזיציה וכל מיני זה, מה? תתפלל בתחנונים, ואז התפילה עולה. דבר שלישי, יחדש תמיד בתפילה משהו. יש הרבה, למשל, הוא מתפלל למשל על אבא שלו, אז כל תפילה עוד פעם מזכיר את אבא שלו, מזכיר את אבא שלו. תעשה פעם כן, פעם לא, יום כן, יום לא. יום אחד תפלל על כל החולים, תבקש על כל חולי ישראל, ואחר כך ביום השני תבקש גם על אביך. וכן, אז זה הדרך. אז יחדש תמיד, שיהיה דבר חדש, כי דבר חדש גורם לאדם לכוון. אחרי זה הוא אומר גם, תרגיש בתפילה שאתה תלוי במי שאמר והיה העולם. זאת אומרת, זה לא איזה אני באתי להחתים כרטיס להתפלל ועושה שלום ויופי, פתרתי, קיימתי את התפילה היום. התפלל שחרית? כן, אני כבר אחרי שחרית. אני כבר אחרי מנחה וערבית גם. לא, אני מרגיש שאני תלוי בשם, ואם אני לא מתפלל אין לי חיים. כמו שהגמרא אומרת, אין התפילה מתקיימת אלא אם כן שם נפשו בכפו. מה פירוש שם נפשו בכפו? עומד, אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, אם אתה עונה לי אני חי, אם אתה לא עונה לי אני מת. הנה הנשמה שלי פה ביד, הלב שלי כאן, שם לי בו בכפו, ואומר לקדוש ברוך הוא, נישא לבבנו אל כפיים, הלו, אל בשמיים, אני צריך לשים את הלב פה בכף היד, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא עונה אין לי חיים. כל עמידה צריך ככה להיות. אז זה תחנונים. וגם ידוע שהרמ"א כמה הזהיר שאדם לא יגיד בשמיים צריכים לעשות לי, או חס ושלום חייבים לעשות לי. אומר עשיו ככה מדבר, כך כותב הרמ"א, אומר כמו יעקב דבר תחנונים. פסוק אומר תחנונים ידבר רש, תפילה בתחנונים מתקבלת. זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאדם מתפלל בלב נשבר ובתחנונים. אחר כך יבקש גם שיהיה התפילה תהיה בסדר, לא בצורה רגילה, כמו מצוות אנשים מלומדה. כבר לא יודע איפה הוא עמד, בהשיבה שופטנו או בשמע קולנו. לא, כאילו אני פעם ראשונה היום עומד להתפלל. כל תפילה, עכשיו אני מתחיל. דבר נוסף, הוא אומר הכנה לפני התפילה. כמו שהגמרא אומרת, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת, לא שעה, הכוונה 60 דקות, אבל הכוונה איזה זמן מסוים היו שוהים קצת. לכן אנחנו קוראים לפני התפילה כל מיני מזמורים, למנצח במנחה, בערבית אומרים פסוקים, בשחרית אומרים פרשת העקדה, וכל מיני הכנות. תמשיך לעצום עיניים, אתה כאילו מסכן, איך עובד, איזה 40 שנה עבד. אם היית אצל פרעה, מה היית עושה? אני לא יודע. לא יודע, כן. אפילו במצרים שם התפללו לקדוש ברוך הוא, והזרקו. החזיקו מעמד, צריך להחזיק מעמד. אז הוא אומר, צריך הכנה. אחר כך צריך גם שיזהר בתפילה לא להביט ימינה ושמאלה. אלא לכן, למה מתעטפים בתלית ושמים תלית על הראש? כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, מהם מתחילת דין? זאת אומרת, מתי זה נקרא שאנחנו מתחילים את הדין בבית הדין? מתי זה נקרא? כי יש הלכות, איזה הלכות מסוימות שחלות בשעה שהדיון מתחיל. ישיבה הגמרא משהתעטפו הדיינים. הדיינים היו יושבים עם תלית על הראש והיו מחפשים את הפנים, רש"י אומר, שלא יביטו לכאן מולכן. היו מתרכזים ושומעים טוב טוב את הטענות של התובע ואת התשובות של הנתבע, והיו שוקלים את זה בדעתם ומחליטים. אז בשעה תפילה אתה עומד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, מה אתה מסתכל ימינה ושמאלה? תשים את מבטך ישירות אל השם יתברך, מתפלל שיהיו עיניו למטה, צריך שיהיו עיניו למטה וליבו למעלה, ועוד ישהה מעט לפני התפילה, לא מיד יבוא ויעמוד אלא ימתין קצת שיהיה זה, ואחר כך יתפלל בכוונה. ערוך השולחן כתב עצות עליו השלום, הרב אפשטיין בעל ערוך השולחן, הוא עליו השלום כתב על ארבעה חלקי שולחן ערוך ביאורים נפלאים מאוד, הביא את כל אסף, את כל הפוסקים, ובצורה כל כך תמציתית וקולעת, אפלה ופלה. ברר שלא פחות ולא יותר, הוא לא אשכנזי, הוא היה מצאצאי הספרדים, הוא בן אחר בן לערב כנסת הגדולה, רבנו חיים בן בנישתי, כך הוא כותב בעצמו בהקדמה לספרו, זה הרב ערוך השולחן. אז הוא כותב גם סגולה, שאם באמצע התפילה הוא רואה שהמוח שלו לא במקום, מפוזר, אז הוא אומר יעביר את ידו על מצחו 3 פעמים ככה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ויכוון בעמידה, אסור להזכיר שום זה, יכוון לב טהור בירה לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, או הכי טוב לפני התפילה, אם הוא יודע שהוא כזה, וכל אדם מאיתנו יש לו באמצע התפילה פתאום מחשבות או בלבולים או הפרעות, אז הכי טוב לפני התפילה לומר 3 פעמים את הפסוק, אבל בכוונה, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, ואז זה יועיל לו שלא יבואו לו מחשבות זרות באמצע התפילה, והוא יכוון בתפילה שהוא מתפלל שיתפלל אותה כהוגן, ואז היא תעלה למעלה.
תפילה הרב, כשהרב אומר תפילה זה תפילת העמידה.
מה?
כשהרב אומר תפילה, כבר אלה תפילת העמידה.
כן.
ואיך יאמר את הפסוק הזה לפני תפילת העמידה בשחרית?
אז לא, הוא אומר את זה לפני פרשת העקדה, מה קרה לך? גם לפני מנחה, גם לפני ערבית, הוא יגיד את הפסוק הזה. מה זה איך? ואם קרה שהוא לא אמר, ובאמצע התפילה, או אפילו באמצע, נגיד בשמע ישראל, הוא אחרי הפרשה הראשונה הגיע בשעריך, רואה שהוא לא מכוון, יעצור, ויכוון לב טהור ברא לי אלוהים, ונכון חדש בקרבי. בסדר עכשיו? אתה רגוע? יופי, תמיד תהיה רגוע. אחר כך הוא אומר עוד דבר, עוד 3 סגולות. ישתדל בתפילה להעריץ את השם יתברך בליבו. איך מעריצים אותו? תחשוב, מי נותן לי עיניים לראות? יש אנשים מסכנים סובלים מהעיניים. מה, אני מכיר בן אדם אחד שמסכן, בוקר אחד קם והוא לא רואה. התברר שהוא אוכל איזה מאכלים לא טובים שגרמו לו נזק לראייה, או כל מיני דברים, או פתאום בן אדם הריאות שלו לא עובדות מרוב סיגריות שהוא ישן, מרוב אני לא יודע מה שהוא עשה. ואתה ברוך השם נושם, אתה מדבר, אתה שומע, אתה הולך. יש אנשים שלא יכולים ללכת, יש אנשים שלא יכולים לנוע, פתאום מקבלים השם ישמור אירוע מוחי. זה לא קשור לזקן או צעיר, מי יכול להגיד הוא לא יקבל? השם ישמור ויציל. אז תעריץ אותו, נתן לך בית, אתה חי, אתה בירושלים עיר הקודש, אתה בארץ ישראל, אתה אפילו בחוץ לארץ, אבל יש לך פרנסה, יש לך לחם לאכול, בגד ללבוש, תעריץ את השם בשעת התפילה, ואז תבוא לך אהבת הקדוש ברוך הוא. ודבר שני, תודה בלבך לשם יתברך על כל מה שעשה איתך עד היום. הלו, תגיד לי, מה קורה איתכם היום? אני אגזור לך, אתה יודע את מה? זהו, דרבלק, יש לי מספריים פה. זה מספריים מיוחדות. זה תוצרת חוץ. סטניליס. דרבלק. אז אתה שומע? לא, לא בשביל זה הפסקתי. אני הפסקתי כדי שהוא יתעורר. אתה התעוררת? כן, דבר. ימים נוראים. האם מותר
לשיר בלחש לפנת העמידה?
לשיר בלחש? בלחש שהאוזניים שלך לא ישמעו. לא, מה אתה מפריע לאחרים? מה פתאום? אין, הם שומעים. אתה חושב שהם לא... אני שמעתי אותך. אתה חושב שלא שומעים. תגיד בשקט שלא ישמעו. No. רק בלחש. No. שיגיע עמים נוראים, נדבר על זה עוד פעם. כן, אז הוא אומר, ויודע בליבו, השם יתברך, על כל החסדים שעשה איתו. איזה חסדים, איזה טובות, איזה דברים יפים. ועוד דבר, הוא אומר, סגולה שלישית, לשפוך את הלב. זאת אומרת, לא לבוא ככה להתפלל, כמו איזה נעים, כזה ישן. יש לך שאלה, אומר, התורה בשתי מקומות אומרת, אלו המצוות שעשה אותם האדם וחי בהם. גם בנביא יש את זה. מה זה וחי בהם? בטח וחי. מה, ראית מת מתפלא? אוי ובוי, מי שרואה מת זה צריך מתפלא, זה צריך לקחת אותו לרופא. בטח וחי בהם. אז הוא אומר, יש אדם מתפלל ככה, שמה קולנו השם אלוקנו, וכמו מייט, זה צריך להנשים אותו. צריך להתפלל ער. להוציא כל מילה ומילה מהפה. כמו שצריך. וגם בעמידה, גם בלחש אפשר. לא חייב להשמיע את קולו. לא בימים נוראים ולא בימים הכי שמחים. פלל. עוד מעט חנוכה. על הניסים ועל הפורקן, נשמח. בימי מרדכי ואסתר, שושן הבירה, שעמד וכו', יגיד, יהיה חי, וישפוך את הלב, יהיה ער. במדרש רבה אומר עוד דבר מדהים מאוד, אומר, תדע, למה, לאה זכתה שהיא קדימה את רחל. הלא יעקב אבינו נסע עד מסכן, הגיע עד חרן, כמה תפילות התפלל, וישב לפניכם בבית שם בעבר, ואחר כך הלך עם האבן, יצק עליה שמן על ראשה, וידר יעקב נדר למור, איזה תלאות עבר יעקב, וואו. ועד שהגיע לשם, והוא עובד שם השנים, והוא יודע שלבן רמי, והוא אומר לו, ברחל ביתך הקטנה, ובסוף הוא מביא לו את לאה. אבל למה זכתה לאה שהיא קדימה את רחל? אומר, אתה יודע למה? כי לאה התפללה. רחל לא התפללה. רחל כל הזמן ידעה, היא התפללה, אבל לא כמו שלאה התפללה. רחל אמרה, ככה אמרו כל העולם, שני בנים ללאה, נכון? שני בנים, סליחה, לרבקה, נכון? ושתי בנות ללבן, הם אחים היו. הקטנה, לא ככה, הגדולה לגדול, והקטנה לקטן. אז רחל אמרה, אני מסודרת, אני יש לי את יעקב בטוח, אבל לאה לא, לאה בכתה, אולי היא תהיה בדם של עשיו. אז כל החיים שלה הייתה בוכה. בכתה, התפללה, נתן לה את יעקב. והקדימה אותה בשבוע. אומר לכן הקדימה לאה את רחל. זה המדרש רבה שם בפרשה אומר. אומר אותו דבר רבקה אמנו. רבקה אמנו היא שואלת את אליעזר כשמגיע יצחק אבינו עם הגמל, מי האיש הזה הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. מיד ותיקח צעיף ותתקס ותיפול מעל הגמל. מה היה שרבקה הזדעזעה ונפלה מעל הגמל? הוא אומר, היא ראתה את יצחק שכשהיו נוסעים בדרך היד שלו הייתה פתוחה ומתפלל לשם, אבא שבשמיים, אתה כעת מביא אותי לבית, עוד מעט תבוא הקלה אצלי, מי יודע מי היא תהיה, מה היא תהיה, מה היא איתה, שהיא תשמע בקולי, שהיא תלך בדרכיך, שתהיה ליראת שמיים, שהיא תביא פנים צדיקים. הוא התפלל. אז היא ראתה מרחוק רבקה, תשמע מה אומר המדרש, את יצחק מתפלל. אין דבר כזה בטוח. מישהו אחר היה במקומו אומר, מה אני דואג, יש לי אבא אברהם אבינו, נכון? יש לי אמא יצרה אמנו, אני נולדתי בגיל שאבא היה בגיל 100 ואמא הייתה בגיל 90 והקדוש ברוך הוא הבטיח את כל ההבטחות. לא, יצחק לא שמח על שום הבטחה, אפילו שצריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא אמר צריך להתפלל ולהתפלל ולהתפלל. וזה כמו שהגמרא שואלת, מה קורה עם יעקב אבינו? תראה בפרשת ויצא, השם יתברך מבטיח לו, נכון? והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיב אותיך, כי לא אעזובך. תגיד לי, יש הבטחה יותר גדולה מזו? ופתאום בפרשת הישלח, פרשה אחרי, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ, ויאמר אם יבוא עשיו, והנה הוא מתחיל להתפלל לשם, מה קרה? הוא אמר, אני לא יודע, השם הבטיח לי לפני 20 שנה, אבל מי יודע אם עכשיו לא עשיתי איזה עוון והפסדתי את ההבטחה. אז תמיד צריך להתפלל. זאת אומרת, בלי להתפלל לא הולך כלום. אז אנשים חושבים שילדים גדלים על העצים, והנה הוא מוצא קלה, מוצא זה, צריך להתפלל, לבקש מהשם כל הזמן, להתפלל ולהתפלל ולהתפלל. ועוד דבר, אומר רבי יהודה הלוי עליו השלום, שייתן צדקה לפני תפילה, שנאמר, אני בצדק אחזה פניך, אשבעה באקיס תמונתך. ביי ביי. ורבנו החידה אומר, שמשמור אותך. ורבנו החידה אומר דבר פלא בברכי יוסף. אומר, בשחרית אנחנו נותנים בויברך דוד, במנחה נותנים בפותח את ידיך, אבל בערבית הוא אומר לא צריך לתת, כיוון שזה בלילה, בלילה לא נותנים צדקה. אז הצדקה שנתת בשחרית ובמנחה תועיל לך גם בשביל ערבית. אבל תיזהר, אל תתפלל בלי לתת צדקה. ותראה, רבי יוסף חיים מספר על אבא שלו, רבי אליהו חיים, שהיה מאוד נזהר בצדקה, שהיה שם מעל הארון קודש, הנה כאן, היה שם שלוש פרוטות והיה מכין אותם מיום שישי, ובויברך דוד היה מסתכל עליהם והוא מכוון, ואתה מושל בכל שתיים ועוד אחד, ואחר כך מוצאי שבת לוקח ותן את זה לעני. אחר כך הוא גם זה לא הספיק לו, הכין חלות לשבת והביא אותם לבית הכנסת, שם אותם שם, ובויברך דוד היה נותן שתיים ושלישי בצנעה לאיזה עני. תראה כמה היו נזהרים בלתת צדקה. למה? אין כמו צדקה שהתפילה תעלה. ואומר רבי יהודה הלוי, אבל זה לא מספיק, אתה צריך להחכות בגעגועים מתי יגיע. עכשיו לילה למשל התפללת ערבית, אני מחכה מתי יגיע הזמן שחרית בגעגועים, ואני אעמוד לפני השם, יש לי רעיון איתו קבלה, הוא מקבל קבלת קהל, הוא יקבל אותי ואני אתפלל לפניו והוא ישמע אותי. הוא אומר, ככה התפילה תתקבל. זה רבי יהודה הלוי כתב את זה בכוזרי עליו השלום. אז תראה כמה אדם צריך שתהיה לו כל הזמן מחשבה. הוא אומר, ולמה? כתב מילה מדהימה, הוא אומר, תדע שבשעה שאתה עומד להתפלל, הקדוש ברוך הוא עומד מעל הראש שלך. אתה יודע מה זה? מלך מלכי המלכים עומד עליך ושומע אותך. אז תתחנן, תבקש, תשפוך. לא, לא, זה לא קשור להאריך. אתה יש לך טעות. כל דבר אתם עושים להאריך. תורח ציבור, אפשר להתפלל הכי מהר, אבל כמו שצריך, כמו חברמן כזה, עם ערנות ושפיכת לב. ואם הוא לומד טוב את מה שצריך לעשות ומשנן לעצמו, הוא יכול להתפלל יופי גם בזמן קצר, זמן ממוצע. כל גדולי ישראל שהכרנו, אף אחד מהם לא העריך בתפילה יותר מדי. אני ראיתי איך התפלל מורנו רבי עזרא עתיה, איך התפלל רבי חם עובדיה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, שהשבוע הפטירה שלו. וראינו את רבי יהודה צדקה, את רבי מציון אבא שאול, ראיתי את מור אבי עליו השלום, ראינו את כל גדולי ישראל, הרב אלישיב, איך היו מתפללים רגיל כמו כל הקהל, פחות או יותר, אולי דקה יותר מאחרים, אבל לא צריך להאריך יותר מדי. אבל מה? להגיד כל מילה כמו מונה מרגליות, כל מילה זהב, מטבע, ואז זה הולך יופי, זה הולך מצוין. עכשיו הוא אומר עוד דבר, איך יזכה לכוונות? מי שמכוון בתפילה ניצול מחיבות הקבר. הרי כל הצדיקים כל הזמן הם מפחדים מחיבות הקבר. מה קורה אחרי שקוברים את המת? בר מינן, באים ארבעה מלאכים אכזרים, אחד מהראש, אחד מהרגליים, תופסים אותו וחובטים אותו במקלות של אש. אומר, המכוון בתפילה ניצול מחיבות הקבר, לא יכולים לפגוע בו. וגם יכוון בשם קבל רינת עמך סגבנו תארנו נורא, קוף רש עין שין תת נון. כל הזמן יהיה מול עיניך המילים האלה. לכן תראה, היו הרבה בתי כנסת פעם של פעם, אז היה להם כל מיני שלטים מעל הארון קודש, היה כתוב שם קוף רש עין שין תת נון, כדי שאם באמצע התפילה ככה אתה פתאום רוצה להסתכל, תסתכל למעלה ותראה את השם הזה, וזה יגרום לך שאתה תכוון בתפילה. אותו הדבר, אתה גיבור לעולם השם, אמרנו זה נקרא, זה א' ג' ל' א', זה שר התורה, והוא מפיל אויבינו ושונאינו תחת רגלינו. זה, תראה כמה זה חשוב. ועוד הוא אומר, תכוון, אין לך סבלנות? תכוון, יש לנו כל הלילה לפנינו, תכוון בשם אוריאל, לא צריך להגיד אותו, מספיק תחשוב עליו, תרשום את זה בקריכה של הסידור. לכן כל אדם טוב שיהיה לו סידור שלו, ובקריכה הוא יכתוב אוריאל, קבל רינת עמך סגבנו תארנו נורא. וכן מה אמרנו בהתחלה? לב טהור ברע לי אלוהים רחמך וחדש בקרבי. תסתכל בזה, וזה ייתן לך את השוונג, ייתן לך את יפתח לך את השכל. ושם אב, מה זה שם אב? אני לא מקובל, אבל כך כתוב, יוד זה שם במילוי מספר 72, שם הוויה. איך? יוד וו דלת כיוד, וו יוד וו כיוד. אני חוזר, יוד וו דלת כיוד, הנה חמש אותיות. אחר כך וו יוד וו כיוד, עשר אותיות את השם הזה. ואתה רק חושב עליו, או אם הוא רשום לפניך, זה אתה מתפלל בכוונה, וכל המחשבות בורחות. עכשיו יש את השנה, השנה עליו השלום כתב, שראיתי בדברי הרמק בן משה קורדבירו, בן משה קורדבירו כותב ככה מילים שלו, קיבלתי מזקן אחד להסיר המחשבה הזרה בתפילה, יאמר לפני תפילתו, עוד פעם הוא יתחיל להקשות עליי, חכה רגע, בוא הנה. מה זה? לא זה, מה זה? זה מים. אומר לפני שיתפלל, יאמר, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ואם הוא באמצע העמידה יכוון בזה. עכשיו והשאלה כותב, ואצלי אין ספק שמי שאמר לו את זה זה היה אליהו הנביא, והוא מרוב ענוותנותו לא רצה להגיד שאליהו אמר לי, אז הוא אמר קיבלתי מזקן אחד. הוא התכוון על אליהו הנביא. עכשיו מה יש בפסוק הזה? זה מקורו בזוהר. הזוהר הקדוש כותב, הרי התפילה זה במקום קורבנות, אז הוא אומר בסדר, קורבנות, אז אני מתפלל, משלמה פרים שפתנו, אבל איפה האש? הרי קורבן צריך אש. הוא אומר האש, רבי שמעון אומר, זה המחשבה. אם אתה חושב ומכוון, אז יש אש. עכשיו מובן, תגיד את הפסוק הזה לפני התפילה, או תחשוב על הפסוק הזה, אז ממנה יש אש. הרי יש לנו את הסיפור הידוע עם רבנו הארי, כשחיתן את ביתו עם בנו של מרן רבי יוסף קארו, ומה היה אז בשבת בצפת, לפני תפילת מוסף, הודיע הגבאי שהמרן מזמין את כולם לאכול אצלו סעודת שחרית, סעודת חתן בבית. לא היו עושים קוגל וקובנה בבית הכנסת, לא, מי אוכל בבית הכנסת בכלל? עושים את זה בבית, אז כולם מוזמנים לבית של מרן, וזה למסמטה השנייה, זה לא תורח ציבור. והנה הגיע השמש מהבית של הרב ואמר לו, הרב, המפתח של המטבח נאבד. ומרן היה בצער ועמד להתפלל מוסף, ובאמצע המוסף התרידה אותו המחשבה שהמפתח עבד. ורבנו הרי היה תמיד מציץ על מרן, הוא עמד לידו, אבל הוא היה מציץ עליו. אז הוא, שנגמר תפילת מוסף חזרת השץ, חיכה אחרי תתקבל, ניגש למרן, אמר לו, למה הרב דואג על המפתח? המפתח נמצא במקום זה וזה. ובאמת המפתח היה באותו מקום. שאל אותו אחר כך, אחרי התפילה, מרן, תגיד לי, איך ידעת? אמר לו, אני אגיד לך איך. אני תמיד מסתכל עליך בעמידה, ואני רואה עמוד אש יורד מלמעלה ועומד על הראש שלך מחובר. היום ראיתי שהעמוד אש מתנתק ומתחבר, מתנתק ומתחבר. הבנתי שיש משהו מפריע לך בכוונה. ואז ידעתי, הוא ידע, היה לו רוח הקודש, הוא לא אמר לו ידעתי ברוח הקודש, אז ידעתי שבגלל המפתח אתה מוטרד. אז תראו מה זה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. זוהר מפורש אומר שהמתפללים בבית הכנסת, אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים על ראש כל אחד ואחד אש. לכן אני תמיד ראיתי מנהג אצל העדה הקורדית, ולא הבנתי מה זה. הם המנהג שלהם, כשהם מסיימים את הוא עולה לתורה, הוא מסיים עלייה לתורה, הוא עובר ליד כל המתפללים עם התלית שלו, שם את היד על הראש של כל אחד ומנשק, ויש כאלה נבהלים, מה הוא רוצה מהראש שלי? אז זה הסוד. הסוד הוא שיש, גם בשעת קריאת התורה, יש שכינה שורה על ראש כל אחד ואחד מהמתפללים. זה לא משחק. בית הכנסת זה בית הכנסת, זה תפילה. אז יש שם את הקדושה הזאת. לכן הוא אומר, זה חשוב. עוד דבר, הוא אומר, רגע, רגע, שאני לא אפסיד. אתה עם השאלות שלך עכשיו, סליחה. הוא אומר, תיכנס ברגל ימין. אנחנו לא שמים לב על זה. אני אומר את זה על עצמי גם. יש אדם יש לו רגל שמאלית. כשאתה נכנס לבית הכנסת, תיכנס בימין. וכשאתה יוצא, תוציא את רגל שמאל בהתחלה. וזה יעזור לך שתוכל להתפלל בכוונה. ודע, כך אומר השאלה, שבשעה שאתה נכנס לבית הכנסת להתפלל, עומד המלאך ואומר, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. זה אם הוא מתפלל בכוונה. אם הוא לא מתפלל בכוונה, מי יודע מה הוא אומר לו? ברוך הבא ייסורים, הוא אומר לו. וכן צריך להיזהר. והגמרא בברכות אומרת, אפילו בעל החלומות בא אל האדם בלילה ואומר לו, מחר הוא מת, לא יתייאש מהרחמים, לא יאמין. יבוא לבית הכנסת, יתפלל, והמוות יתבטל. יתפלל, והמוות יתפלל. ומאיפה ראינו? הגמרא שם אומרת, במסרת ברכות דף יוד, הגמרא אומרת, ראינו אצל חזקיהו המלך. הלו! חזקיהו המלך. בא הנביא ישעיה ואומר לו, צב לביתך כי מת הוא ולא יחיה. הוא אמר לו, אתה, אני לא רוצה להגיד אתה, מת הוא ולא יחיה. מה כתוב אחר כך? ויוסף חזקיהו פניו אל הקיר, מלמד שהתפלל מקירות ליבו, ויוסיפו לו 15 שנה. אומר, לכן ידע אדם שאין כמו תפילה קורעת גזר דין. פלל ולהתפלל ולהתפלל. ובמדרש יונה מובן, שהיה יונה במאי הדגה, הרי הוא היה בהתחלה בדג, בימן השם דג יהיה גדול לבלוע את יונה, נכון? קראנו את זה בכיפור? זוכר? זוכר, טוב שאתה זוכר. אז הוא אומר, אחרי זה הקדוש ברוך הוא ציווה לדגה שהיא תבלע אותו, ציווה לדג כי הדג לקח אותו לטיול 3 ימים. איפה הוא לא היה? וואו, הוא ראה את חיית המתים, הוא ראה את ירושלים, הוא ראה את איי ברמודה, והוא איפה לא היה. לקח אותו לכל המקומות. בסוף, ראה הקדוש ברוך הוא, יונה מבסוט, הוא עושה טיול כעת. המציבה לדגה, והיא הייתה הרה ומלאה ריח, וזה הכיר הדג את הדגה, את יונה אל הדגה. ואז שם יונה היה לו צער מאוד והוא בכה והתחיל לבכות. אומר המדרש שם, יש מדרש בשם מדרש יונה, זה מאוד מומלץ לקרוא אותו, זה משהו מדהים. הרי היום יש תקליטורים, אתה יכול ללחוץ שם מדרש יונה, תקרא אותו, משהו, איך הוא מתפלל השם. הוא אומר לו, אתה מלך על כל הממלכות, אתה רוזן ומושל על כל המלכים והרוזנים, אני מתחנן אליך, מבקש ממך, ובבקשה ממך, אתה יודע מה עשה כולם, ואתה יודע מחשבות בני אדם, ובבקשה ממך, ענני, ענני מבטן הדגה. בסוף, שהוא התפלל כמו שצריך, אז ציווה השם את הדגה להקיא אותו. הוא אומר, היא הקיאה אותו, אתה יודע איזה מרחק? 365,000 פרסאות ליבשה. ישבתי לעשות חשבון, זה יצא, אתה יודע כמה? 3 מיליארד קילומטר. לא יודע איפה יש 3 מיליארד קילומטר בחלל. אז היא הקיעה אותו שם, אומר, תראה מה תפילה עושה, יכולה להעיף אדם מרחק 3 מיליארד קילומטר. אין כמו תפילה. השם יזכה אותנו להתפלל אליו בכוונת הלב, ושהתפילות יעשו רושם בשמיים ויתקבלו למעלה למעלה. אמן ואמן. זה כל המצוות. שמעון הצדיק. רגע, אם ככה, אם ככה, אז ככה. הרב עוד לא הגיע, אני אגיד קדיש. התגדל והתקדש שמה רבה, דען מה דיברה כאותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה, וחייכון וביומכון, חיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמה רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתהלל, שמה דקודשו.